ביצה דף ח', מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, במילים שאפר קירה. כשניגשים לתפילה, יש אפשרות לקחת סידור, לומר את המילים, לסיים את התפילה, לעשות וי, התפללתי. אבל יש גישה שונה לגמרי. לפני שאדם בכלל מתחיל להתפלל, הוא יושב עם עצמו ומתבונן, מה אני הולך לעשות עכשיו? אל מי אני הולך להתפלל? אל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא כל דבר יכול לעשות, שום דבר לא נמנע ממנו, לא קצרה ידו מיושיע. האם הוא יקשיב לתפילות שלי? בוודאי הוא ממתין ומחכה לשמוע את תפילת עמו ישראל ברחמים. ועל ידי התפילה שעכשיו אני הולך להתפלל, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אני הולך קודם כל לעשות לקדוש ברוך הוא נחת רוח ותענוג נפלא, ובנוסף אני הולך לזכות בעזרת השם לישועות גדולות למעלה מדרך הטבע. אולי הקדוש ברוך הוא ממתין לתפילתם של צדיקים, הוא רוצה אולי שנתפלל עוד פעם, אולי הוא רוצה שאני עוד פעם אתפלל, אבל דבר אחד אני יודע, זה הכתובת הנכונה, כאן המקום לפעול את הישועות, בתוך הסידור הזה, התפילות שלי הולכים בעזרת השם לבקוע רקיעים, ולפעול בשבילי ובשביל כל עם ישראל ישועות גדולות. אם אדם יתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, אבל כאן המקום הנכון, כאן בעזרת השם, תבוא הישועה שלנו. כמו שהמשנה אומרת מסכת ברכות דף למד, אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. מה פירוש כובד ראש? הכנעה, יראת שמיים. עד כדי כך, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ורק אז מתפללים. למה היו שוהים שעה אחת? כדי שכוונו את ליבם לאביהם שבשמיים. דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, להתכונן לקראת התפילה. הייתה פעם איזושהי שמחת נישואין. התארגנו שם לעשות מניין לתפילת ערבית. היה שם הרב הקדוש, המהר"ם מרוזוודוב, זכר צדיק קדוש לברכה. וגם הוא נעמד עם כולם להתפלל. ואז הוא אמר, יש לפעמים צדיק שיכול לעמוד ולהתפלל ככה מיד, גם בלי שהוא שואה שעה אחת לפני התפילה ומכוון את ליבו. הלב שלו כל הזמן מוכן לתפילה. והוא הביא לזה הוכחה והסבר מתוך הסוגיה שלפנינו. במשנה למדנו שהרי ידוע שיום טוב אסור לעשות מלאכה כמו שבת, אבל יש מלאכות שמתירים לעשות אותן ביום טוב. איזה מלאכות? לצורך הכנת מאכלים ומשקאות, לצורך אוכל נפש. אבל יש מלאכות שגם לצורך אוכל נפש אסור לעשות. שחיטה למשל מותר, כן, מותר לשחוט בהמה, חיה, עוף, כדי שיהיה בשר לשמוח, אין שמחה אלא בבשר, ושמחת בחגיך. אבל יש מלאכות שאסור לעשות. מוקצה למשל, דבר שהוא מוקצה אסור לטלטל. ביום טוב אפילו חמור מוקצה יותר מאשר בשבת. לכן אם אדם לא הכין אפר לחסות את הדם, הרי אם אדם שוחט בהמה הוא לא צריך לעשות כיסוי הדם, כי כיסוי הדם נאמר רק בחיה ועוף. אבל אם הוא בא לשחוט חיה או עוף, הוא צריך לחסות את הדם. אז לפני יום טוב הוא היה צריך להכין אפר לכיסוי הדם. עכשיו, בזמנים עברו, שהיו חיים בבתים, לא היה להם ברז עם מים, לא היה את כל התנאים של הניקיון שיש לנו היום, אז לכל אחד בבית כמעט הייתה הרמה של אפר שהוא הכין אותה. הוא הכין אותה שאם פעם תהיה צועה של תינוק בסלון, הוא יוכל לחסות את הצועה עם קצת אפר, לא היה כמו היום אפשרות לנקות בכזאת קלות, לשים בתוך פח אשפה או בתוך ניקוז וכדומה. אז היו מחפזרים קצת אפר, או רוק, היו גם כן מחפזרים על זה קצת אפר, ככה היו חיים בזמנם. אז האפר היה לו שימוש, שהיו גם ככה מייחדים אותו, זה היה אחד מהדברים הבסיסיים שיש בכל בית בדרך כלל. אם אדם יש לו אפר מוכן מלפני יום טוב, הוא יכול לשחוט את החיה או את העוף, ואחר כך הוא גם יכול לעשות מצוות כיסוי הדם ולחסות את האפר, לחסות את הדם באפר. אבל אם אדם לא הכין אפר מלפני יום טוב, אומרים בית שמאי, אין בעיה, מותר לשחוט, ואחר כך יחפור בדקר, במעדר ויחסה עם האפר הזה. ובית הלל אומרים, מה פתאום? לא ישחוט, אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום, מלפני יום טוב. אז היה ויכוח. אבל המשנה מפתירה ואומרת, ומודים בית הלל לבית שמאי, שאם כבר שחט את החיה או את העוף, וכעת מוטלת עליו מצוות כיסוי אדם, חתחילה לא היה צריך לשחוט לפי בית הלל, אבל אם שחט בדיעבד, בית הלל מודים לבית שמאי, שיחפור בדקר, במעדר ויחסה את הדם. ואז המשנה מוסיפה ארבע מילים, שאפר קירה מוכן הוא. והיא עוד מוסיף למילה שאפר, יש את האות שין בתחילת המילה, שאפר קירה מוכן הוא. כל אחד שתשאל אותו איך הוא מבין את המשנה, אז אולי הוא לא יבין מה המשנה אומרת, אבל הוא בוודאי יבין שזה הסבר למה יחפור בדקר ויחסה, שאפר קירה מוכן הוא, מחמת שאפר הקירה הוא מוכן, וזה נראה שאין שום קשר. אתה אומר לפי בית הלל, אם כבר שחט, אין בעיה, יחפור בדקר, ואז יכין לעצמו אפר ויחסה, אתה יודע למה? כי בקירה יש אפר והאפר הזה מוכן, מה הקשר? אם יש אפר מוכן, אז בשביל מה צריך לחפור בדקר בשביל לחסות? וזה מה שהגמרא שואלת. אפר קירה, מן דחר שמי, מי הזכיר בכלל את אפר הקירה? אמר רבא, והוא מבאר, אחי כאמר. יש מקרה נוסף שבית הלל מודים לבית שמאי. ואפר קירה מוכן הוא. אפר קירה, שיש בקירה שמבשלים שם, היו שמים שם עצים בשביל להעביר אש כדי לבשל, האפר שיש שם הוא גם כן מוכן לצורך כיסוי אדם. אם אדם יש לו אפר, בית הלל מודים שמותר לו לשחוט חיה ועוף, על סמך האפר הזה, אם יש לו אפר מלפני יום טוב, שעם האפר הזה הוא יחסה את אדם. לפי זה בייר המערם מרוז ודוב, כמו שהדברים שלו מובאים בספר בית פנחס על מסכת ברכות דף וו עמוד בית, שהוא שמע משמו, אומר, איך אנחנו ניגשים ככה להתפלל תפילת ערבית, מתארגנים ומתפללים? הרי צריך להתכונן לפניכם. זה אומר, כן, אבל אדם שהוא בענווה, מרגיש את עצמו כמו שאברהם אבינו אמר, ואנוכי אפר ואפר, הוא בענווה. אדם כזה אפר קירה, אפר הוא קירה, קודם כל הוא כמו קירה, שקירה בוערת. כדי לבשל צריך הרי שהקירה תהיה בוערת. הלב שלו בוער כביכול בהתלהבות והשתוקקות לקדוש ברוך הוא. ואדם כזה שהוא בענווה, והלב שלו בוער לפני הקדוש ברוך הוא כל הזמן, מוכן הוא, הוא יכול ברגע אחד, אפילו באמצע איזה שמחת חתונה, לעמוד ולהתפלל תפילת ערבית, כי הוא כל הזמן מוכן לתפילה. הוא מכוון את ליבו לאביו שבשמיים כל הזמן, אז הוא יכול ישר לגשת להתפלל, הוא לא צריך לפני כן להתמהמה. איך הוא ביר על פי המשנה הזאת. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, לא שנו, מה ששנינו במשנה, שמותר להשתמש עם האפר של הקירה, כדי לקיים מצוות כיסוי אדם, והאפר לא נחשב מוקצה, אלא שהאפר הזה הוא מעצים של קירה שהוסק מערב יום טוב, והאפר כבר היה מוכן מערב יום טוב. אז אפשר עם האפר הזה להשתמש לכיסוי אדם. אבל אם התנור הוסק ביום טוב עצמו, ולא הייתה דעתו אתמול מלפני יום טוב להשתמש עם האפר ביום טוב, אז אסור לטלטל את האפר הזה, כי לפני יום טוב זה לא היה ראוי לכיסוי אדם, ועכשיו זה נהיה אפר, אז זה, יש לו דין של נולד, וזה דין של מוקצה, כי הוא לא היה מוכן לפני כן לצורך כיסוי אדם, אסור להשתמש בו. עוד אומר רב יהודה בשם רב, אבל יש דרך, גם אדם שלא הכין אפר, והאפר לא היה מוכן מערב יום טוב, ורק הסיקו את הקירה ביום טוב, יש אפשרות להשתמש עם האפר למצוות כיסוי אדם. באיזה צורה? ואם האפר הוא רמץ חם עדיין, זה גחלים חמים עדיין, שהוא ראוי לצלוט בו ביצה, אז גם אם הסיקו את הקירה ביום טוב, אפשר להשתמש עם האפר לצורך כיסוי אדם. למה? מותר להשתמש בו לצורך כיסוי אדם. למה? מכיוון שעם האפר הזה אפשר להשתמש כדי לצלוט בו ביצה, אז מותר לי לטלטל את הגחלים האלה, את הרמץ הזה, כדי לצלוט ביצה, אז מתוך שמותר לי לטלטל את הגחלים לצורך צליעת ביצה, מותר לי גם לטלטל אותם בשביל לקיים מצוות כיסוי אדם. ותניה נמי הכי, באמת כדבריו של רב יהודה בשם רב, נאמרה בראית המפורשת. כשאמרו אפר קירה מוכן הוא ומוטל טלטל אותו, לא אמרו אלא שהוסק, הקירה הוסקה כבר מערב יום טוב, והאפר כבר היה מוכן מערב יום טוב. אבל אם האפר נוצר מקירה שהוסק ביום טוב עצמו, אסור לטלטל את האפר הזה. אבל יש מקרה שהוא כן יהיה מותר, כמו שרב יהודה הוסיף בשם רב, ואם הרמץ עדיין חם והוא ראוי לצלות בו ביצה, אז אם כן הוא נחשב שהוא ראוי לצליעת ביצה, אז מותר גם לטלטל אותו כדי לחסות בו את הדם. כיוון שהוא ראוי להשתמש בו לדבר המותר ביום טוב לצורך צליעת ביצה, שבישול מותר ביום טוב, אז אפשר גם לטלטל את האפר הזה לצורך מצוות כיסוי אדם. עוד אומרת הברייתא, אם אדם הכניס בערב יום טוב לבית ערימה של אפר, אפר שהוא כבר מפורר, אפר תיכוח, שלא צריך לטחון אותו, והדעה שלו הייתה שזה לצורך גינתו ולצורך חורבתו, אז אם כן, הוא רוצה לשטוח לצורך גינתו וחורבתו, אבל עדיין הוא לא שטח את זה לצורך גינתו וחורבתו, אלא זה עדיין ערימה. אז אומרים שכל זמן שעדיין הוא לא שטח את האפר בגינה או בחורבה, זה עדיין מיועד להשתמש לכל הדברים שהוא צריך, ולכן מותר לחסות בו, כי זה לא מוקצה. וכמו שאמרנו כבר, בזמנם היו משתמשים עם אפר להרבה צרכים, בשביל לחסות, אם זה כל מיני לכלוך וכדומה, אז זה נחשב מוכן גם בשביל מצוות כיסוי אדם. זאת אומרת, דיברנו עכשיו על ערימה גדולה שהוא הכניס לגינתו, לביתו. וכאן בא רב יהודה ואומר, חידוש יותר גדול. ואמר רב יהודה, מכניס אדם מערב יום טוב, בלי שתהיה לו כוונה מיוחדת לצורך מה הוא מכניס, מלוא קופתו אפר, שהוא כבר תחון, תיכוח, והוא שופך את זה על הקרקע באיזשהו מקום, ועושה בה כל צורכו. יכול להשתמש עם האפר הזה, והאפר הזה לא מוקצה. יכול להשתמש עם זה אפילו לצורך כיסוי אדם, יכול להשתמש עם זה לחסות עם זה, לכלוך וכדומה. עכשיו, מה החידוש כאן? למה זה חידוש יותר גדול? כאן מדברים במעט אפר. ואנחנו יכולים לטעון ולומר, מעט אפר בזמנם, היה מיועד בשביל, הרי זה לא היה בתים עם ריצוף כל כך מסודר, כמו שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו היום, שיש לנו ריצוף כל כך מסודר ונקי. בזמנם היה אבנים, ובין האבנים היה אפר, ולפעמים היו שוטחים עוד אפר, כדי ככה לעשות את הרצפה יותר ישרה, לסתום את כל הבקעים שיש בין המרצפות, אז היית יכול לומר אולי שתאפר הזה שבן אדם הביא, זה בטל ברצפה. לכן החידוש הוא לא, הוא הביא את האפר הזה בשביל להשתמש עם זה לכל צרכיו. אז אפילו אם הוא לא מפורש חשב לכל צרכיו, עצם זה שהוא הביא קצת אפר הביתה, אנחנו אומרים שהאפר הזה מיועד גם לצורך כיסוי אדם ולעוד דברים שרוצים להשתמש עם אותו אפר. דרש על זה מר זוטרה, ואמר את זה משמי דמר זוטרה רבה, מר זוטרה הגדול, והוא, מתי אני אומר שהאפר המועט הזה אפשר להשתמש בו גם לשאר צרכים ביום טוב והוא לא מוקצה, מדובר שייחד לו קרן זווית, הוא הניח אותו באיזושהי פינה מסוימת, ששם הוא מייעד את האפר בשביל כל מיני שימושים שצריך, אז אני אומר שמותר להשתמש עם האפר הזה באמת. כיוון שבא רב יהודה וחידש חידוש גדול, שגם בן אדם יש לו קצת אפר, הקצת אפר הזה שיש לו בבית, שהוא הכניס הביתה, אפשר להשתמש בו לכל צרכיו, אז מקשה הגמרא מיטיבי. יש משנה שאומרת, לגבי בעל חי שנקרא קוי, או יש כאלה קוראים לו קווי, שהוא ספק חיה, ספק בהמה. יש ויכוח גדול במסכת חולין, למה הוא ספק? יש כאלה שאומרים שהוא סוג של בריאה, שמסתפקים עליה אם היא חיה או בהמה, יש כאלה אומרים שזה הכוונה למה שנקרא בופלו, ויש אומרים שזה סוג של בריאה שנוצרה מפרק, תאיש וצבי ביחד, זה קוי. עכשיו, מכיוון שהוא ספק חיה, ספק בהמה, אז אתה לא יודע איך לנהוג בו בדברים שנוהגים או בחיה או בבהמה. למשל, בהמה ששוחטים אין מצוות כיסוי אדם, אבל מצד שני, החלב של בהמה אסור באכילה. מצד שני, חיה, אם שוחטים חיה, חייבים לחסות את אדם. אבל מצד שני, החלב של החיה מותר באכילה. עכשיו, אותו קוי, נוהגים לחסות את הדם שלו כי יש ספק אולי זה חייב ואז הוא חייב לכיסוי הדם. אבל ביום טוב, אם אתה תשחט את הקוי הזה, יכול להיות שהוא לא חייב בכיסוי אדם, ואז יהיה אסור לך לחסות את הדם שלו. אז לכן, לכתחילה אין שוחטין אותו ביום טוב. ואז אני לא יוכל לחסות את הדם, כי יכול להיות שהוא בהמה, והוא לא חייב בכיסוי אדם, אני לא יוכל לחסות את הדם שלו. ואם בדיעבד שחטו, אז אם הוא שחט את הקוי באמצע הבית, והדם מציק, והוא ככה עושה לכלוך בבית, אז בוודאי שמותר לחסות אותו, כי יש לזה דין של גרף של ראי, של לכלוך שמפריע, שמותר לסלק אותו. אבל אם הוא עשה את זה בקרן זווית, שאין פה בעיה שזה מציק, אבל רק הוא רוצה לקיים מצוות כיסוי אדם, אז אין מכסים את דמו. כי אולי זה בהמה, והיא לא חייבת מצוות כיסוי. והיא איתה. אם דבריו של רב יהודה, שאמר שאדם שם קצת אפר בבית, מותר לו להשתמש עם זה לכל צרכיו, לחסי כדי רב יהודה, אז מה הבעיה? להשתמש עם אותו אפר, שהוא הכניס קצת הביתה מלוא קופתו, לחסות עם זה את הדם של אותו קוי, אפילו אם זה ספק, אולי הוא בהמה. גם אם הוא בהמה, מה קרה? הרי האפר הזה הוא לא מוקצה, מה הבעיה לחסות עם זה את הדם? למה אתה רואה מפה? שאם אדם יש לו קצת אפר בבית, זה עדיין לא אומר שהאפר הזה, או האפר קירה, או האפר מוכן, גם לכל דבר, גם לצורך כיסוי אדם. אלא צריך מיוחד להביא אפר לצורך כיסוי אדם. בהמשך הגמרא תדון ותביא פירוש שכשאדם מביא אפר, אם הוא מביא אפר בשביל שימוש ודאי שהוא הולך להשתמש, זאת אומרת הוא יודע בוודאות שהוא יצטרך להשתמש מהאפר הזה כי הוא הולך לשחוט אוף ביום טוב, אז יהיה אסור לו עם אותו אפר להשתמש לדברים של ספק, כמו למשל צועת קטן. לא בטוח שיהיה צועת קטן בבית שצריך לחסות אותו עם האפר. ככה היו מכסים כמו שאמרנו. אז לכן, דבר שהוא מוכן לוודאי, לא יהיה מוכן לספק, כמו שהגמרא תגיד מיד בהמשך. זה יכול לעזור לנו קצת להבין למה אי אפשר להשתמש עם אותו אפר שאדם הכניס הביתה בשביל לחסות את הדם של הקוי. אבל לפני כן הגמרא ככה מנסה להבין למה לא יחסה את הדם של הקוי אם יש לו אפר שמוכן לכל דבר. שואלת הגמרא ולתעמיך, שהאפר הזה, לפי דעתך, שאדם הכניס מלוא קופתו, הוא לא מוכן ואסור להשתמש בו לכל צרכיו, אז אם כן, עדיין קשה, בסדר, אז לא עם האפר הזה הוא יחסה, ולחסיי באפר קירה, אמרנו שאם יש לאדם אפר בקירה, שהוא היה מלפני יום טוב כבר אפר, אז איתו הוא מותר לחסות, הוא נחשב מוכן, או בדקר נעוץ, שלפי דעת בית שמאי, אם אדם נעץ את המעדר מבעוד יום בתוך הקרקע, והקרקע שם, יש שם האפר שהוא תחון כבר, אפר תיחוח כמו שהוא נקרא, שהוא לא צריך לפורר אותו. על ידי שנעצו את המעדר בקרקע, אז מוכיחים שאנחנו מתכוונים לייחד את האפר הזה שלא יהיה מוקצה. ואם ככה אמור להיות מותר לחסות בו, אך כל פנים אם הוא כבר שחט, גם בית הלל מודים שמותר להשתמש עם דקר נעוץ. אלא למה בכל זאת כתוב כאן במשנה שלא מכסים את הדם של הקוי? כי מדובר פה דלטלי, אין לו אפר קירה, אין לו דקר נעוץ, אין לו אפר אחר. החנה מפשר לתרץ את דבריו של רב יהודה, שמשנה מדברת בדלטלי, אין לו גם תאפר שמונח בקרן זווית. אז זאת אומרת, זה לא קושייה על דבריו של רב יהודה. רב יהודה אומר שאם האדם מכניס מלוא קופתו אפר, אז הוא יכול להשתמש עם זה לכל צורכו, גם לחסות עם זה כל דבר אחר, אז מה אתה מקשה עליו? אז למה שלא ישתמש מהאפר הזה לצורך כיסוי דם קוי? התשובה היא, אין לו את האפר. אם הוא באמת היה מכניס את מלוא קופתו האפר, היה יכול לחסות עם זה גם את הדם של הקוי. מדובר שאין לו את האפר הזה. שואלת הגמרא, אחי, אם מדובר פה שאין לו אפר בכלל, אז מה העירייה? ספק. למה מדברים פה בברייתא דווקא על קוי או על כבי? אפילו ודאי נמי לו. גם אם היה לו חיה או שהיה לו עוף של ודאי שהוא שחט, גם כן הוא לא יכול לחסות, כי אין לו אפר מוכן. עונה הגמרא, לא מבעיה כאמר. באמת מדובר פה שאין לו שום אפר עם מה לחסות את אדם. וכשהמשנה כותבת שאדם לא ישחט קוי ביום טוב, ואם הוא שחט לא יחסה את דמו, באמת מדובר פה גם על כל חיה ועוף, שוודאי חייבים בכיסוי אדם, והסיבה שהוא לא יחסה את דמו, מכיוון שאין לו, אין לו אפר. אז למה מדברים פה דווקא על קוי? תדבר פה על כל סוג בעל חי, גם על חיה, גם על עוף, ותגיד שאם האדם אין לו אפר, הוא לא יכול להתקיים מצוות כיסוי אדם. עונה הגמרא, אתה צודק, אבל לא מבעיה כאמר. המשנה נאמרה בצורה כזאת, שאומרת משהו אחד, ולא צריך להגיד משהו אחר. מה פירוש? לא מבעיה, ודאי, אם יש לו חיה או אוף, שוודאי חייבת בכיסוי אדם, זה לא צריך לומר שאם אין לו אפר לחסות את אדם, זה ודאי לא ישחוט. לא לשחוט, כי אין לו מה לחסות את אדם. אבל, קוי, שזה ספק, אולי הוא בכלל לא חייב בכיסוי אדם, כי אולי הוא בהמה ובהמה פטורה ממצוות כיסוי אדם. אימא, אולי נאמר, אין לו בשר עכשיו ביום טוב. אז חיה, אוף, הוא לא יכול לשחוט, כי אין לו אפר לחסות את אדם. בהמה, אם היה לו בהמה, היה יכול לשחוט את הבהמה, כי לא חייבת במצוות כיסוי אדם. אבל גם אין לו בהמה. אז אולי שישחט קוי, משום שמחת יום טוב לשחוט. ומה תגיד, מאיפה יחסה את אדם? ולא לחס, יאי, שלא יחסה, כי זה הרי ספק, אולי בכלל לא חייבת לכיסוי אדם, כי אולי זה בהמה. כמה שמלן המשנה, שאפילו שזה רק ספק אם הוא חייב מצוות כיסוי אדם, אפילו מחמת ספק אסור לי לשחוט את הקוי לצורך מצוות שמחת יום טוב, אם אין לו אפר, אם אין לך לעשות את הדם. ומה שכתוב אחר כך, שאם הוא שחט, אסור לו לחסות את הדם, למה מדברים דווקא על קוי? אפשר לדבר על כל חיה ואוף. התשובה היא נכון, באמת גם כל חיה ואוף, אם שחט, אסור לו לחסות את הדם, כיוון שהוא דיבר בהתחלה, לא ישחוט אפילו קוי, אז גם בסוף הוא אומר, שאם שחט לא יחסה, הוא מדבר גם כן דווקא על קוי, אבל באמת, מדברים פה על כל חיה ואוף, שאם אדם אין לו אפר, לעשות כיסוי אדם, לא ישחוט, ואם שחט, לא יחסה את דמו, אם הוא לא הכין אפר, לצורך מצוות כיסוי אדם. שואלת הגמרא, אז מה החידוש? ומדקתני סייפה, ואם שחטו אין מחסין את דמו, אם הוא שחט את הקוי, לא מחסה את הדם שלו. אם אין לו אפר, אז פשוט שהוא לא עושה כיסוי אדם, למה צריך לכתוב את זה בכלל? מכלל בדעית להסקינן, מזה שכתוב, קוי, אסור לשחוט אותו ביום טוב. למה? כי זה ספק אולי הוא בהמה, אולי הוא חיה, ואז אני לא יוכל לחסות את הדם שלו ביום טוב, כי אולי הוא בכלל לא חייב בכיסוי אדם, ואולי אני חייב לחסות את הדם שלו, כי אולי הוא כן חייב בכיסוי אדם. אל תשחט את הקוי, תעשה טובה, עזוב, עזוב. אבל אם שחטת, אל תחסה את הדם. למה? כי אין לי אפר. נו, אז ברור שאני לא יחסה את אדם אם אין לי אפר, מה החידוש פה? זה שכתוב אסור לחסות, הכוונה שיש אפר, ובכל זאת אומרת המשנה, אל תחסה את אדם, כי הקוי הזה לא בטוח שבכלל הוא חייב מצוות כיסוי אדם, אז אל תחלל יום טוב לצורך הכיסוי אדם שלו. אלא מה רבה? אני אסביר לך את דברי המשנה. אפר קירה, או אפר תיכוח שאדם מכניס הביתה, שזה אפר שהוא מוכן, בשביל כל מיני דברים שיצטרכו, להשתמש עם האפר הזה, הוא מוכן לוודאי, בשביל דברים שבוודאי יצטרכו לחסות במהלך היום, ואין מוכן לספק, הוא לא מוכן לדברים שהם ספק. הגמרא בהתחלה הבינה שזה סוג של כלל כזה, כשאדם מכין אפר, הוא מכין את זה רק לדבר של ודאי, ודברים של ספק זה נשאר מוקצה. בהמשך הגמרא תבאר את דבריו, שהכוונה היא שדעתו של אדם, כשהוא מכין אפר, זה לדברים שהוא ודאי יצטרך. אם הוא מתכוון למשל לשחוט עוף, אז כשהוא מכין אפר, הוא מכין את זה כדי שיוכל לחסות את הדם של העוף. אבל הוא לא מכין את הדם בשביל דברים של ספק. אולי פתאום יהיה צורת קטן, אולי פתאום הוא ישחוט, ולצורך שחיטת קוי, שהוא ודאי מתכוון לשחוט קוי נאמר, אבל זה ספק בכלל אם הוא חייב מצוות כיסוי אדם. בשביל דברים כאלה אין דעתו של אדם להכין אפר לצורך זה. זה המסקנה של הגמרא. אבל כרגע הגמרא הבינה שמה הכוונה בדבריו של רבא, שאפר קירה או אפר מוכן, מוכן רק לדברים שהם ודאי צריך לחסות. אבל דברים שספק, בשביל זה זה לא מוכן. שואלת הגמרא, למה? לספק מה איתה מה לא. למה שיהיה בעיה להשתמש מהאפר הזה לצורך כיסוי דם, למשל של קוי שהוא ספק אם הוא חייב בכיסוי הדם? דכאבי דגומה, כי ברגע שהוא לוקח אפר מהרצפה, הוא עושה חור, הוא עובר על מלאכת בונה. ודאי נמי, כאבי דגומה, גם אם הוא לוקח אפר לצורך כיסוי דם של אוף שהיא ודאי חייבת בכיסוי הדם, גם כן הוא עושה גומה, אז למה זה מותר? אלא מה התשובה? כדי רבי אבא, שרבי אבא אמר שכשאדם עושה חפירה גומה, והוא לא מתכוון לגומה אלא מתכוון לאפר, אז זה דרך קלקול והוא פטור. אז החנמי, גם לצורך כיסוי דם של קוי שהוא ספק, תתיר לו להשתמש מאפר, כדי רבי אבא. אלא, ספק מה הייתה? מה הסיבה שספק, במקרה שיש ספק כיסוי הדם, אנחנו אומרים שאסור להשתמש עם האפר. דילמה, אביד קטישה. אולי יהיה לו רגבי אפר דבוקים, והוא יצטער בשביל לחסות את הדם, לפורר אותם ולעבור על מלאכת תוכן. וזה אסור לעשות את זה לצורך ספק. ודאי נעמי נגזור משום קטישה. גם לצורך ודאי. גם אם זה מדבר פה על אוף, שהדם שלו חייב בכיסוי הדם, אין שום יותר ביום טוב לקטוש את האפר, לעבור על מלאכת תוכן לצורך כיסוי הדם. עונה הגמרא, יש הבדל גדול. גם אם יש לי חשש שכשהוא יחסה את הדם הוא יעבור על מלאכת קוטש, שהוא יתחון את האפר, אז אם הוא עושה את זה בשביל דבר שהוא מצוות עשה מהתורה, מצוות כיסוי הדם, אז בסדר, מצוות עשה דוחה את המצוות לא תעשה מלאכה ביום טוב, כי מצוות עשה דוחה לא תעשה. אבל אם מדובר פה על קוי, שיש ספק בכלל אם חייבים לחסות את הדם שלו, כי אולי בכלל בהמה שפטורה מכיסוי הדם, אז לצורך זה לא יהיה מותר לעשות קטישה. זה מה שאומר. ודאי, גם עם מקרה מקרים שבדרך כלל הם לא קורים, שהוא יצטרך לכתוש את האפר, כי כאביד קטישה, אין בזה איסור תורה. גם אם הוא יקטוש והוא יתחון את האפר, כי עתי עשה, באה מצוות עשה של וכיסה הוא באפר, שמצוות כיסוי הדם, ודחי לא תעשה, שלא תעשה כל מלאכה ביום טוב. לכן לא גזרו שמה יבוא לכתוש, כי גם אם יכתוש בסוף הוא לא עובר על איסור תורה. אבל כיסוי דם של קוי, שהוא ספק אם חייב מצוות כיסוי הדם, אם הוא יבוא ויכתוש אפר, הוא עובר על מצוות לא תעשה כל מלאכה, ויכול להיות שבכלל לא יהיה מצוות עשה, כי יכול להיות שקוי פטור ממצוות כיסוי הדם, אז על זה גזרו שלא יבוא לחסות. שואלת הגמרא, למה אתה אומר שמצוות כיסוי אדם דוחה מצוות לא תעשה כל מלאכה? הרי אמר דאמרינן, את תעשה ודחי את לא תעשה. מתי אני אומר שמצוות עשה דוחה מצוות לא תעשה, ובשביל לקיים מצוות לא תעשה מותר לעבור על מצוות עשה? זה דווקא שבשעה שאני מקיים את המצוות עשה, קיום מצוות העשה עצמה דוחה את הלא תעשה. למשל, מביא פה שתי דוגמאות. כגון, לקיים מצוות ברית מילה, ועל ידי זה לקצוץ בצרת. התורה אומרת, ישמר בנגע הצרת, שאסור לאדם אם יש לו נגע. מובא בעריכות, בפרשת תזריע שבספר ויקרא, כל סוגי מראות הנגעים, יש לו מין קטם כזה, שמטמא אותו תומת נגע צרת, אסור לו לעשות, ללכת לטיפול רפואי אצל רופא, ולחתוך את הקטם הזה, לחתוך את הנגע. אסור לקוץ את הבערת. אבל אם יש לו נגע במקום המילה, מותר לחתוך את האורלה, אפילו שעל ידי זה הוא קוצץ את הבערת. אבל זה דווקא מדובר, כי בשעה שהוא חותך את האורלה, זה קוצץ לו את הנגע. אז בקיום מעשה של אימול באורלתו, הוא מבטל את ישמר בנגע הצרת, באותו מעשה בדיוק. אז זה מותר. דוגמה נוספת. אינמי, סדין של פשטן, שחייב בפתיל תחלת צמר בציצית, שבדרך כלל צמר ופשטן אסור ביחד לעשות. זה נקרא שעטנז. אבל כאן, כשהוא שם את הפתילים של הצמר על גבי הבגד של הפשטן, בזמן שהוא הולך ומקיים מצוות ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, הוא באותו זמן מבטל את שעטנז לא יעלה עליך, שאסור לעשות צמר ופשטים יחדיו. אז זה מותר, אז עשה דוחה לא תעשה. דבעידנא דקמיעקר לאו, בזמן שהוא מבטל את המצוות לא תעשה, באותו זמן כמוקים לעשה, הוא מקיים תעשה. אבל הכה, במצוות כיסוי הדם, אם הוא יכתוש את האפר ואז יחסה בו את הדם, אז לכאורה, בעידנא דקמיעקר לאו, באותו זמן שהוא קוטש את רגבי האפר, והוא עובר על הלא תעשה וכל מלאכה, לא מוקים עדיין את מצוות עשה, עד שהוא יחסה את הדם. אז אם כן, איך אנחנו אומרים שמצוות עשה תדחה לא תעשה? אז תרץ את הגמרא לא קשיא. זה לא קשה, כי אפשר לומר, בעדי דקטיש, באותו זמן שהוא קוטש את האפר, כמחסה, תוך כדי זה, האפר מחסה את הדם. ולכן אם כן, אנחנו אומרים שמותר לחסות את הדם, אפילו באפר, שיכול להיות שהוא גוש, ויבואו לידי קדישה. למה? כי מצוות עשה של כיסוי אדם דוחה לא תעשה כל מלאכה. אבל לעומת זאת, כשזה רק ספק אם הוא חייב מצוות כיסוי אדם, למשל קוי, אנחנו לא נתיר לחסות עם אפר שיכול להיות שיש בו גושים, ואנחנו באים לכתוש את הגושים האלה ולטחון אותם, כי אין פה חיוב מצוות כיסוי אדם, אז זה לא דוחה מצוות לא תעשה כל מלאכה. שואלת הגמרא, סוף סוף, אפילו בוודאי, גם אם יש לי פה אוף או חיה שוודאי חייבים בכיסוי אדם, איך מותר לי לצורך מצוות כיסוי אדם לעבור על מלאכה של לטחון את רגבי האפר, שהיא מלאכה שאסורה ביום טוב? גם אם יש לי מצוות עשה של כיסוי אדם, הרי איסור עשיית מלאכה ביום טוב זה גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה, אז זה הרבה יותר חזק מאשר מצוות עשה של כיסוי אדם. כי הרי מצוות יום טוב, חוץ מלא תעשה, יש פה גם מצוות עשה של ביום הראשון שבתון, שבתון הכוונה תשבות, יש מצוות עשה לשבות ממלאכה, ויש גם מצוות לא תעשה כל מלאכה. ואין מצוות עשה של וכיסהו באפר, דוחה גם את לא תעשה וגם את תעשה של איסור עשיית מלאכה ביום טוב. אז גם ודאי, דבר שוודאי חייב בכיסוי אדם, אם יש לי חשש, אולי הוא קוטש כאן רגבי אפר, יאסור לו לעשות כיסוי אדם, אז למה אתה מדבר דווקא על קוי? אלא מבארת הגמרא הסבר אחר בדבריו של רבא. אמר רבא, יש גורסים גם מקודם, רבא. בכל אופן, הגמרא עכשיו חוזרת במה שתירצנו עד עכשיו, אם תרצים תירוץ חדש. מה הסיבה שקוי אין שוחטים אותו ביום טוב, וגם אם שחטו אותו, אין מכסים את דמו? הרי אפשר לחסות את הדם באפר שיש בקירה שכבר היה מוכן מבעוד יום, מלפני יום טוב, או עם אותו אפר תיכוח שאדם מכניס במלוא קופתו, כמו שרב יהודה אמר, למה באמת אתה לא יכול להשתמש מהאפר הזה כדי לחסות את הדם של הקוי? התשובה של המסקנה היא, שמכיוון שכשאדם מכין אפר בשביל מה שהוא צריך להשתמש, הוא מכין את זה רק לדברים של ודאי, הוא לא מכין את זה לצרכים של ספק. אפר קירה דעתו לוודאי ואין דעתו לספק. והגמרא מביאה לזה דוגמה. ואז דרבה לטעמי. רבה הולך לשיטתו שכשאדם מכין דבר הוא מכין לצורך ודאי ולא לצורך ספק. ואמר רבה, אדם שבערב יום טוב הכניס אפר לבית כדי לחסות בו צואה של תינוק. אז הוא הכניס, צואה של תינוק זה אם התינוק, אם יהיה צואה של תינוק אז הוא יוכל לחסות את זה. עכשיו, אתה לא יכול להזמין את זה מראש, זה דברים שקורים באקראי, זה לא דברים שקורים בצורה מתוכננת, אז זה דבר של ספק, אולי יקרה, אולי לא יקרה. אז אם אדם מכניס אפר לצורך דבר של ספק, אז בוודאי שאם זה מוכן לספק, זה מוכן גם לוודאי. ולכן מותר לו לחסות בזה גם דם ציפור, לחסות בו גם דם ציפור. אם הוא ידע בוודאות שהוא הולך לשחוט אוף ביום טוב, מותר לו להשתמש מאפר שהוא הכין לצורך כיסוי צואת תינוק, להשתמש מאפר הזה גם בשביל כיסוי דם ציפור, שהוא בוודאי תכנן לשחוט. אבל אם הוא הכין אפר לצורך דם ציפור, הוא מתכנן ביום טוב לשחוט עוף, ולכן הוא הכין אפר לכיסוי אדם, אז הוא הכין את האפר הזה לצורך דבר שהוא בוודאי מתכוון לעשות ביום טוב, לשחוט עוף, והוא יחייב לחסות את אדם, לכן הוא הכין את האפר הזה לוודאי, אז אסור לחסות בו צואה, כי צואה של תינוק זה ספק אם יהיה או לא יהיה, אז לזה הוא לא הכין את האפר. אותו דבר גם כאן, כשאדם מזמין אפר, מכין אפר, או אפר קירה, או אפר שהוא עשה מלוא קופתו, כמו דבריו של רב יהודה, הוא מכין את זה בשביל צרכים שהוא ודאי יצטרך להשתמש, אבל לא בשביל לחסות דם קוי, שספק בכלל אם צריך לחסות את הדם שלו. נערבלאי, חכמי נערבלאי, רש"י מביא, שזה הכוונה לרמי ברבריבי, או רמי ברברוכי, כמו שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף י"ז עמוד ב', שתמיד שכתוב נערבלאי, הכוונה אליו, הם אמרי, אפילו הכניס אפר כדי לחסות בו דם ציפור, שהוא הכין את האפר הזה לצורך דבר ודאי, שהוא מעוניין לעשות, לחסות, מותר לחסות בו צואה של תינוק, אפילו שזה ספק אם יהיה או לא יהיה. למה? כי צואה של תינוק, נכון זה ספק, אבל זה לא ממש ספק. זה ספק קרוב לוודאי. אנחנו יודעים, בתוך עמי אנוכי יושבת, כמו שאומרים, אנחנו יודעים שמן הסתם התינוק הזה, ילחלך ויצטרכו לחסות את הצואה שלו. אז לכן זה נחשב כמו דבר של ודאי, ומותר להשתמש מאפר שהכנו לצורך כיסוי דם עוף, להשתמש מאפר הזה בשביל לחסות את צואת התינוק. האמרי במערבה, בארץ ישראל דיברו לגבי הנידון הזה, האם לחסות צואה נחשב שוודאי הולך להיות צואה ויצטרכו לחסות את זה, או שזה נחשב ספק אולי זה לא יהיה. פליגי בה, רבי יוסי בר חמה, ורבי זעירא. נחלקו בעניין, כמו שמיד נראה. ואמרי לה, יש אומרים שהוויכוח היה בכלל בין רב הברד רב יוסף בר חמה ורבי זעירא. מה היה הוויכוח? אחד אמר, קוי הרי הוא כצועה. כמו שאתה יודע, שקוי זה סוג בריאה שהיא ספק חיה, ספק בהמה, זה ספק מוחלט, ממש ספק. ככה גם צועה זה מחשב, ממש ספק. ולכן, אם אדם מכניס למשל אפר, בשביל לחסות בזה צועה, הוא יכול להשתמש עם האפר הזה בשביל לחסות דם קוי. כי אם הוא הכניס אפר לצורך ספק, מותר לו להשתמש בזה לכל ספק שהוא. ואנחנו אומרים שצועת תינוק נחשב ספק ממש כמו קוי. ואחד אמר, מה פתאום? הספק של קוי, האם הוא חיה או בהמה, זה ממש ספק. אבל אינו כצועה, כי צועה זה נחשב ודאי שמן הסתם זה יהיה ויצטרכו לחסות את זה. אז אם אדם מכין אפר לצורך כיסוי צועה, אסור לו לחסות עם זה דם של קוי, שזה ספק. ודבר שמוכן לוודאי לא מוכן לספק. מוכיחה הגמרא תסתיים דרבה, עודה אמר קוי הרי הוא כצועה, שצועה נחשבת ספק ולא נחשבת ודאי. דאמר רבה, אם אדם הכניס אפר והמטרה שלו לחסות בו צועה, מותר לחסות בו דם ציפור. כי אם אדם הכין אפר לצורך ספק, ודאי מותר לו להשתמש מהאפר הזה לצורך דבר של ודאי. אבל אם הוא הכין אפר כדי לחסות בו דם ציפור, אז אני אומר שהוא לא יכול לחסות בזה צועה. אסור לחסות בו צועה, למה? כי צועה של תינוק נחשבת ממש ספק, כמו קוי. אז אם כן תסתיים שרבה הוא זה שאמר שהספק של קוי הוא כמו הספק של צועה. עד לכאן הסברנו הסבר ראשון, מה הסיבה שאדם אסור לו לחסות ביום טוב דם של קוי. מה הייתה הסיבה? כי מדובר פה שהוא הכין אפר רק לצורך דבר ודאי, למשל לצורך שחיטת עוף. אז לכן אסור לו להשתמש עם אותו אפר לצורך דבר שהוא ספק. כי דבר שהכינו לצורך, אפר שהכינו בשביל לחסות, דבר שוודאי יצטרכו לחסות, הוא מוכן לוודאי, אבל אין דעתו של האדם שהוא יהיה מוכן גם בשביל דברים שהם ספק. וקוי ספק אם צריך לחסות את הדם שלו, לכן האפר הזה לא נחשב מוכן לעניין כיסוי דם של קוי, לכן אסור לחסות את הדם של הקוי עם האפר. עכשיו מגיע פה רמי ברי דרב יאיבה, והוא אמר הסבר שני, מה הסיבה שאסור לחסות דם של קוי. היינו תם עד לא מחסינן, גזירה משום מטרת חלבו. הרי קוי, מאחר והוא ספק אולי הוא חיה, אולי הוא בהמה, זה בא לידי ביטוי בשני דברים לפחות. קודם כל, מה שאנחנו אומרים עכשיו לעניין כיסוי הדם. אם הוא חיה, חייבים לחזות את הדם שלו. אם הוא בהמה, לא חייבים לחזות את הדם שלו. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בדבר שני. אם הוא חיה, מותר לאכול את החלב שלו. ואם הוא בהמה, אסור לאכול את החלב שלו. זה ההלכה. חלב חיה מותר, חלב בהמה אסור. אז אם ככה, אומר רמי, ברי דרב יאיבה, אתה יודע מה הסיבה שלא מכסים ביום טוב? דם של קוי? גזירה משום מטרת חלבו. אם אתה תתיר לחסות דם של קוי ביום טוב, מה יאמרו האנשים? אתה ראית? מותר ביום טוב לחסות דם של קוי. אם הקוי הזה היה בהמה, היה מותר לחסות את הדם שלו? ביום טוב היה אסור, כי הרי בהמה לא חייבת בכיסוי הדם, היה אסור לחלל בשביל כיסוי דם כזה את היום טוב. אם בכל זאת חיללו את היום טוב בשביל כיסוי הדם, זה אומר שזה לא בהמה, הקוי הזה הוא חיה. ואם הקוי הזה הוא חיה, חלב חיה מותר, יבואו לאכול את החלב של הקוי. והרי יש ספק, אולי זה בהמה, ולכן החלב שלו אסור מספק. שואלת הגמרא, אז אם ככה, אי אחי, אם אתה חושש שאם יתירו לחסות דם של קוי, יבואו לאכול גם את החלב שלו, כי יסברו שהוא חיה, אז אפילו בכל נמי, גם בכל, לא יכסו את הדם שלו, כי אם יראו שמכסים דם של קוי, יסברו שזה חיה ולא בהמה, ואז יבואו להתיר לאכול את החלב שלו. עונה הגמרא, בכל, כשיבוא ויראו אדם שמכסה דם של קוי, מה יאמרו? המרי, לנקר חצרו הוא צריך. אדם של הקוי הזה מפריע לו פה בחצר, והוא רוצה לנקות את הדם בשביל לנקות את החצר. זה הסיבה שמכסה את הדם. ולא יאמרו שהמצוות כיסוי הדם, שהוא מכסה את הדם בגלל מצוות כיסוי הדם. בגלל שהקוי הזה נחשב חיה וחייב מצוות כיסוי הדם, ולכן יבוא לאכול את החלב. אלא הוא כיסה את הדם כי מפריע לו אדם. אבל אם הוא מחלל יום טוב בשביל מצוות כיסוי הדם, זה אומר שהדם הזה חייב בכיסוי הדם, ויאמרו, אם ככה זה אומר שהקוי הזה הוא חיה, שחייבת בכיסוי הדם, אז זה גם כן, החלב שלה יהיה מותר, כי אם זה חיה, החלב שלה מותר. שואלת הגמרא, מה, הסיבה שבכל מותר לכסות את הדם של הקוי, זה מכיוון שיגידו שהוא בא לנקות את החצר, אז אם הוא שחט את הקוי בכל באשפה, ואז אף אחד לא יחשוב שכשהוא מכסה את הדם, זה בגלל שהוא רוצה לנקות את האשפה. מה צריך לנקות את האשפה? בכל מקרה, האשפה זה מקום שלה, של, שהוא לא נקי. אז אם כן, מה יקלה ממאר? אם רואים אותו שהוא מכסה, יבואו לומר שהקוי חייב בכיסוי הדם, אז אולי לא נתיר לחסות דם של קוי ששוחטים אותו בהשפעה, כדי שאנשים לא יבואו לומר שחייבים לחסות את הדם של הקוי, זה אומר שזה חיה, ואם זה חיה זה אומר שמותר לאכול את החלב שלו. וכן, אם אדם בא להימלך, אדם בא לשאול את הרב, כבוד הרב, שחטתי קוי, אני חייב בכיסוי הדם? מה אתה שואל? אם מפריע לך שמלוכלך, תעשה כיסוי הדם בלי לשאול אף אחד. אם אתה בא לשאול זה אומר שאתה לא מעוניין לחסות, רק אם אתה חייב אתה תחסה. אז מה הרב יאמר לו? תחסה, למה שיגיד לו לחסות? כי ספק אולי זה חיה, אבל אם הוא יחסה, אנשים יאמרו שכנראה זה בוודאי חיה, ויאמרו אם ככה מותר לאכול את החלב, כי חלב חיה מותר, אז אם כן מה יקלה ממם? אלא אומרת הגמרא, תראה באמת הסיבה שאסור לחסות דם של קוי ביום טוב, זה כדי שלא יבואו לומר שהקוי הזה בוודאי חיה, ואז יבואו לאכול את החלב של הקוי. אז תשאל אם ככה בחול גם כן לא תחסה? יש הבדל. בחול, אי נמי מספקה, אנשים יכולים להבין שגם ספק אם הקוי הזה חיה או בהמה, בכל זאת, אומרים לאדם, תשמע, אם זה חיה, אתה חייב בכיסוי אדם. אז מה, אתה תיקח סיכון ולא תחסה את אדם? הרי ספק אולי אתה חייב בכיסוי אדם. אז בוא ותחסה. זיל טרח וחסה. מה תפסיד? אתה לא מפסיד כלום. אמר לרבנן זיל טרח וכסה. אבל לעומת זאת ביום טוב, אם אדם רואה שבאים לטרוח ביום טוב טרחה של כיסוי אדם, אז הוא יסבור ויאמר, אם מספקה, אם היה לנו רק ספק אם קוי זה חיה או בהמה, ורק ספק אם חייבים לעשות כיסוי אדם. מי אמר לרבנן, זיל טרח וכסי? כי רבנן יאמרו לאדם, מספק, לך תטרח טרחה שלא לצורך אולי ביום טוב, ותכסה את אדם? ואתה רואה שהם אמרו לו לחסות את אדם. אז אתה יכול להבין לבד, שמצוות כיסוי אדם בקוי זה חיוב. כנראה שהקוי הזה הוא חיה, אז אם ככה תן לי קצת לאכול חלב של אותו קוי. אנשים יהיו סבורים לומר שהקוי הזה הוא בוודאי חיה. כן אומרים, אל תטרח ותחסה, אל תחסה דם ביום טוב. אז אם כן, יש לנו שני הסברים, למה המשנה מסכת תחילין אומרת, שאסור לשחוט קוי ביום טוב, וגם אם אדם שחט, אסור לו לחסות את הדם שלו. הסבר הראשון זה ההסבר של רבא, שהוא מבאר שמדובר פה באדם שהכין אפר לצורך דבר של ודאי, למשל בשביל לשחוט עוף, ודעתו הייתה רק לצורך ודאי ולא לצורך ספק, לכן קוי שהוא ספק, אם הוא חייב מצוות כיסוי אדם, אי אפשר להשתמש מאפר, בשביל לחסות את הדם של הקוי. וההסבר השני היה הסבר של רמי בריידרב יאיבה, שאם יתירו לחסות דם של קוי ביום טוב, אנשים יסברו שקוי הוא בוודאי חיה, ולכן הוא חייב בכיסוי הדם, ואז אם הוא בוודאי חיה, הוא גם החלב שלו יהיה מותר, כדי שלא יבוא להתיר את החלב שלו, לכן אמרו שהכיסוי הדם שלו לא ידחה יום טוב. תני רבי זעירא, רבי זעירא שנה ברייתא. לא קוי בלבד אמרו. לא רק לגבי קוי, המשנה אומרת מסכת חולין, שאדם לא ישחוט ולא יחסה את הדם שלו ביום טוב. אלא, אפילו אם הוא שחט בהמה וחיה ועוף, ונתערבו דמן ביחד, זה בזה. עכשיו, אתה לא יודע אם אתה מכסה את הדם של הבהמה, שפטור בכלל מכיסוי הדם, או שאתה מכסה את הדם של החיה או העוף, שחייבים בכיסוי הדם, אסור לחסותו ביום טוב. אפילו שיש כאן דם שוודאי חייב בכיסוי, זה כמו ספק, כי יש פה דם שהוא חייב ויש דם שפטור. כי אולי אתה מחסה את הדם של הבהמה שהוא תורך שלא לצורך ביום טוב. אמר על זה רבי יוסי בר יסינה, לא שנו אלא כשאין יכול לחסותו בדקירה אחת. דיינו בפעם אחת שהוא מחסה, בפעם אחת שהוא שופך חול, הוא לא יכול לחסות את כל הדם ביחד. אבל אם הוא יכול בפעם אחת עם ה... מהדר להוציא מספיק אפר, והוא יכול לחסות אותו בדקירה אחת את כל הדם ביחד, מותר. כי הוא לא תורח טרחה מיוחדת לחסות את הדם של הבהמה. באותו אפר שהוא מכסה את הדם, את כל הדם ביחד, הוא מכסה בוודאי גם את הדם של החיה או העוף, שזה חיה בכיסוי הדם. אז מה אכפת לי שגם יתכסה הדם של הבהמה? לא הייתה כאן טרחה מיוחדת לכיסוי הדם של הבהמה. אבל אם צריך לחסות עוד ועוד ועוד אפר, לשפוך עוד אפר ועוד אפר ועוד אפר, אז אסור. למה? כי יכול להיות שבאחת הפעמים שאתה שופך עפר, אתה שופך בכלל על הדם של הבהמה, שהוא פטור מכיסוי הדם, וזה טרחה שלא לצורך. שאלת הגמרא פשיטה. זה דבר פשוט שאם בכיסוי אחד אתה יכול לחסות גם את הדם של החיה או העוף, ודרך אגב יתכסה גם הדם של הבהמה, אבל אתה לא טרחת במיוחד בשביל זה, אז בוודאי שזה מותר. עונה הגמרא, אנחנו היינו סבורים אולי לומר שנחמיר, ולא ניתן לו לחסות אפילו אם הוא בכיסוי אחד מכסה את כל הדם יחד, מה הוא נתאם נגזור דקירה אחת עד או שתי דקירות? אם אני אתיר לו, אם בפעם אחת הוא יכול לחסות את הכל, נתיר לו לחסות, כנאמר, תשמע, הוא מכסה את הדם של החיה או העוף, אז מה אכפת לי גם שהדם של הבהמה יתכסה, הוא הרי לא צריך לתרוח במיוחד בשביל זה. אז אדם אחר שיראה אותו מכסה דם שזה תערובת, שמתערבב בזה גם בדם בהמה, הוא יבוא ויחשוב שצריך לחסות דם התערובת, והוא יבוא לחסות גם בכמה פעמים בן אדם אחר. כמה שמונה שאת הגזרה הזאת לא גוזרים, ואם יש לך אפשרות בכיסוי אחד לחסות גם את הדם של החיה והעוף, ודרך אגב גם מתכסה הדם של הבהמה, תחסה. אבל אם תצטרך לתרוח כמה פעמים לחסות, אז יכול להיות שבאחד מהפעמים אתה מכסה רק דם של בהמה, שפטור מכיסוי הדם, שזה טרחה שלא לצורך, זה אסור לעשות את זה ביום טוב. עכשיו הגמרא עוברת לעוד הלכה שקשורה לכיסוי הדם ביום טוב. אמר רבא, אדם ששחט ציפור, הוא שוחט עוף שהדם של החייו בכיסוי הדם בצורה ודאית. הוא שחט אותה אבל מערב יום טוב. אז הוא צריך לחסות את הדם שלה מערב יום טוב. טוב, אם הוא היה שוחט את העוף ביום טוב, היה מותר לו לחסות את הדם שלה ביום טוב. אבל כאן הוא שחט בערב יום טוב, הוא עדיין לא כיסה את הדם וכבר נכנס יום טוב. אין מכסים אותו ביום טוב. אפילו באפר מוכן. כי הוא היה צריך לחסות את האפר מערב יום טוב. מה תגיד? לצורך שמחת יום טוב, שיהיה לבן אדם עוף מה לאכול, אולי תתיר לו לחסות את הדם? התשובה היא גם אם הוא לא יחסה את הדם, הוא יהיה מותר לו לאכול את האפר, יהיה מותר לו לאכול את העוף. למה? כי כיסוי הדם לא מעכב. גם אם הוא לא כיסה את הדם, הבשר יהיה מותר באכילה. אז הוא לא ימנע ממצוות שמחת יום טוב. כל זה דווקא לעניין בשר של עוף. שגם אם הוא לא יחסה את הדם, יהיה מותר לאכול את הבשר, הוא לא ימנע משמחת יום טוב. לכן לא התירו לחסות את הדם של עוף שנשחט בערב יום טוב, לחסות את הדם שלו ביום טוב. לעומת זאת, אדם שגלגל עיסה מערב יום טוב, לש, בצק, ערב יום טוב, מפריש ממנה חלתה ביום טוב. הפרשת חלה זה לא בכלל האיסור שנראה בעזרת השם בהמשך המסכת בדף למדבב, שחכמים אסרו להפריש מפירות, מיבול, שהוא טבל, שלא הפרישו ממנו עדיין תרומות ומעשרות, חכמים אסרו להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב. למה? כי כל זמן שלא הפרישו תרומות ומעשרות, היבול הזה אסור. וכשאתה מפריש, היבול הזה נהיה מותר. אז זה נראה כמו שתיקנת את הפירות. הם היו עכשיו לא מתוקנים ותיקנת אותם. זה נראה כמו מלאכת מה שנקרא מכה בפטיש, שזה גמר מלאכה. אבל הפרשת חלה מהעיסה, שזה התורה מצווה, כשאדם עושה עיסה, צריך להפריש קצת, לתת לכהן. המצווה הזאת, את זה לא אסרו חכמים לעשות ביום טוב. עכשיו, מה ההבדל באמת? למה הפרשת חלה חכמים יתירו לעשות ביום טוב, והפרשת תרומות ומעשרות חכמים אסרו? מכיוון שהפרשת תרומות ומעשרות, ממה אתה מפריש תרומות ומעשרות? מפירות, נכון? למה אתה צריך להפריש עכשיו? לא יכלת להפריש אתמול? אותם פירות היו לך אתמול, למה לא הפרשת? לעומת זאת חלה, מותר הרי ללוש עיסה ביום טוב, זה לצורך הכנת מאכלים. מותר ביום טוב לעשות את המלאכה הזאת. אז האדם לא היה יכול להפריש את החלה מלפני כן. לכן התירו לו להפריש חלה ביום טוב. עכשיו כאן זה שונה מכיסוי הדם. למרות שגם שחיטה מותר ביום טוב, אז למה שלא יהיה מותר גם לחסות את הדם? הרי אם אדם היה שוחט ביום טוב, היה מותר לו לחסות את הדם ביום טוב. למה אם הוא שחט בערב יום טוב, יהיה אסור לו לחסות את הדם ביום טוב? מה זה שונה מעיסה שאדם לש בערב יום טוב, אתה מתיר לו להפריש את החלה ביום טוב? ההבדל הוא שכמו שאמרנו קודם, לעניין כיסוי הדם, גם אם הוא לא יחסה את הדם, את הבשר יהיה מותר לו לאכול. אבל אם הוא לא יפריש חלה, הוא לא יוכל לאכול מהבצק. הוא ימנע משמחת יום טוב, לכן התירו לו. אבוה דשמואל אמר, הוא חולק, אפילו גלגל עיסה מערב יום טוב, אין מפריש ממנה חלתה ביום טוב. למה? היה יכול להפריש את החלה לפני יום טוב, אז אסרו עליו להפריש ביום טוב. זה נחשב כמו תרומות ומעשרות, מה הסיבה שבדרך כלל תרומות ומעשרות לא מפרישים ביום טוב? כי אפשר להפריש בערב יום טוב. אז נכון שמותר להפריש חלה מעיסה שאני לא שווה יום טוב, כי זה לא יכלת להפריש לפני כן, כי לא היה עדיין את העיסה, אבל עיסה שכן הייתה לפני יום טוב, היה צריך להפריש אז, זה שהוא להפריש לפני יום טוב, יהיה אסור לו להפריש גם ביום טוב. שואלת הגמרא, למה? אולי נאמר שהדברים האלה של אביו של שמואל, שאומר שאסור להפריש חלה מעיסה שנילושה לפני יום טוב, אסור להפריש את החלה ביום טוב, למה פליגה דשמואל עד האבוה? אולי שמואל חולק על הדברים האלה. מה אומר שמואל? דאמר שמואל, חלת חוץ על הארץ. בארץ ישראל יש מצוות הפרשת חלה. חוץ לארץ מהתורה לא חייבים להפרשת חלה, רק חכמים תקנו שהפרישו הפרשת חלה גם בחוץ לארץ. אבל יש הבדל. בארץ ישראל, אם אדם לא הפריש חלה, אסור לו לאכול מהעיסה. בחוץ לארץ, אפילו אם אדם לא הפריש עדיין חלה, מותר לו לאכול מהבצק, מהעוגות שהוא הכין מהבצק, ואחר כך הוא יפריש, הוא ישיר קצת להפרשת חלה. לכן אוכל והולך, מותר לו לאכול את כל הפעת, הוא משאיר קצת כמות כדי שיעור חלה, ואחר כך מפריש אותה לחלה, צריך להשאיר עוד קצת, כי צריך שיהיה קצת גם שישאר. אבל בכל אופן, מותר לו לאכול את הפעת לפני שהוא יפריש. אז קודם כל, אתה רואה שהפרשת חלה לא מתקנת את החלה. אז מסתבר שמותר לו אפילו לעשות את זה ביום טוב, כי מה כל הבעיה שעשו להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב, וממילא גם להפריש חלה ביום טוב? כי אתה מתקן את הפירות, אתה מתקן את הבצק. עד עכשיו היה אסור לאכול מהם, הם היו טבל, עכשיו כשהפרשת תרומות ומעשרות או חלה, זה נהיה מתוקן, אתה יכול לאכול מהפירות או מהבצק. אבל אם מותר לי לאכול מהבצק עוד לפני שהפרשתי חלה, אז אם כן, הפרשת החלה לא מתקנת לי את העיסה, אז מותר לעשות את זה גם ביום טוב. אז אם כן, לכאורה, לפי דבריו של שמואל מותר להפריש חלה ביום טוב, בחוץ לארץ בכל אופן. ולפי דבריו של אביו, אסור להפריש חלה ביום טוב, ונראה מדבריו שזה לא משנה בארץ ישראל או בחוץ לארץ, גם בחוץ לארץ אסור להפריש חלה ביום טוב. אז לכאורה נראה שהם חולקים זה על זה. אמר רבה, גם לפי דעת שמואל, סובר שמותר לאכול מהעיסה גם לפני הפרשת חלה, בכל זאת הוא יודע שאסור להפריש את החלה ביום טוב. כי מי לא מודה שמואל שאם אדם קרא עליה, על חלק מהעיסה שם חלה, שאסורה לזרים, הרי חלה מותרת באכילה רק לכהנים. כל אחד שהוא לא כהן נקרא לעניין חלה זר. אדם שהפריש חלה, וכי לא מודה שמואל שהחלה הזאת אסורה לזרים באכילה, אז אם כן זה חלה גמורה. אז אמנם נכון מותר לאכול קודם כל את הפת ואז בסוף להשאיר חלה, אבל גם אם הוא יפריש חלה לפני כן, יחול על החלה שם חלה, לאסר לזרים. אז אם כן, זה כמו תרומה, שגם תרומה כשמפרישים היא נאסרת לזרים. אז אם כן, כמו שאסור להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב, ככה גם אסור לעשות הפרשת חלה ביום טוב. אז אם כן, גם שמואל מודה לדבריו של אביו שאסור להפריש חלה ביום טוב, אפילו לא בחוץ לארץ. למה? כי כשאדם מפריש חלה, אז החלה שהוא יפריש, היא הופכת להיות מותרת רק לכהנים והיא אסורה לזרים. אז זה כמו תרומות ומעשרות, שתרומה, כשמפרישים אותה, היא נהיית מותרת רק לכהן והיא אסורה לזרים. אז אם כן, לכן, חלה היא כמו תרומות ומעשרות, ואסור להפריש חלה ביום טוב, גם לא לפי דעתו של שמואל. עד כאן דף ח'.